אוקיי, אז נתחיל קודם כל בהקדמה. משעה שעם ישראל, האמת היא זה נכון ביחס לכל קבוצה, משעה שיש קבוצה, ושאלת הקבוצה היא חשובה לקבוצה עצמה, נשאלת השאלה, מי בפנים ומי בחוץ? ניקח לדוגמת קבוצת הציונות הדתית. מי זה הציונות הדתית? מי בפנים? מה אתה צריך לעשות בשביל להיות בציונות הדתית? או לכיוון ההפוך, מה אתה צריך לעשות כדי לא להיות בציונות הדתית, או כדי להיות מוצא, כן, כן, מהציונות הדתית. עכשיו, האמת היא לשאלה הזאת אין משמעות כל כך חשובה. מה זה משנה? לא יודע. אבל יש דברים שונים שהדבר הזה כמובן הוא מאוד מאוד משנה בהקשר שלנו. בשעה שאתה עוסק בשאלה מי הוא עם ישראל, הרי יש בהחלט הלכות ויש בהחלט עניינים שהם נוגעים רק ליהודים ולא לגויים. נשאלת השאלה, מי בתוך האומה הישראלית ומי בחוץ, איך אתה קורא? והשאלה הזאת נמצאת בהרבה מאוד סוגיות בשעה, בהרבה מאוד הקשרים, בהרבה מאוד קשור. כמה מחשבה שאנחנו הכרנו, לפחות שאתה לומד גמרא, אתה מתרשם, שכמה מחשבה, בעיקר הוא שאלות מעשיות. כלומר, יש כמה מצוות שברגע שמישהו עושה אותם, הוא נחשב כמומר. גם אז נשאלת השאלה, מה המשמעות של להיות מומר? מה, קידושיו לא קידושיו? קידושים וכדומה, לא כל כך ברור עד הסוף. אבל בגדול, כמה מחשבה, למשל, מחלל שבת בפרסיה נחשב כמומר לכל התורה כולה. או דברים מעין אלה, יש איזושהי, יש איזשהו קוד התנהגותי מסוים, ולא מדובר על כל תרי"ג מצוות, אם חס וחלילה כל מי שלא מקיים בתקופת מתרי"ג מצוות לא היה בעם ישראל, אז אפשר להגיד שלא היה עם ישראל, כן? אבל לא היה ליבה. אבל יש כמה מצוות שחז"ל ציינו אותם, כמה מצוות שהן מצוות הליבה, וזה כפי שאמרת, זה בעיקר דברים מעשיים. אבל האמת היא שבש"ס פה ושם יש גם תפיסות רעיוניות, בעיקר זה המשנה בפרק חלק, כן? האומר אין תחיית המתים מן התורה, האומר זה, כלומר פה ושם אנחנו מוצאים גם איזשהן תפיסות רעיוניות, אבל תפיסות רעיוניות, החולשה הגדולה שלהם היא היכולת השיפוטית שלהם. לך תדע מה אני חושב בלב. ועוד כהנה וכהנה, עוד שאלות שתכף נגיע אליהן. מי עשה את המהפכה הדרמטית? את המהפכה הדרמטית כמובן עשה הרמב״ם. הרמב״ם, עוד מהפכה דרמטית שהרמב״ם עשה, היה קודם כל להגדיר בדוגמה במה אנחנו מאמינים. מה ההגדים שאנחנו מאמינים בהם? זה חידוש ענק. זה חידוש ענק קודם כל. שיש בכלל רשימת אמונות ודעות שהיא הנכונה. ומי שלא מאמין בהם, תכף נראה מה קורה לו, מה עניינו. אבל הרשימה הזאת, אני רוצה עוד פעם להדגיש, היא רשימה פילוסופית. כלומר, היא רשימה של במה אני מאמין, לא רשימה של מה אני עושה. באיזה הגדים של האמונה, באיזה משפטים של האמונה, אני מאמין, או אני יודע, או אני מקבל, לא משנה כרגע זה. זו מהפכה ענקית. הרמב״ם לא רק אמר שיש כזה, כלומר, המהפכה יש לה כמה שלבים. שלב ראשון זה עצם העובדה שיש רשימה כזאת. עצם העובדה שאני בוחן את יהדותו של האדם, אם הוא בפנים או בחוץ, לאור השאלה הפילוסופית. הרמב״ם ביטא את זה, למשל, אחד הביטויים מרחיקי הלכת של הרמב״ם בעניין הזה, זה עצם העובדה שמה זה הלכות יסודי התורה? מהו הדבר הראשון שמופיע ביד החזקה? הדבר הראשון שמופיע ביד החזקה בהלכות יסודי התורה זה בעצם ביטויים שונים של במה אני מאמין. מי הוא האלוהים שאני מאמין בו? ומה אני יודע עליו? ובמה אני מאמין ועוד כהנה וכהנה. זה הדבר הראשון שהרמב״ם עשה. שיש כזה דבר בכלל. ב' הרמב״ם גם ניסח את עקרונות האמונה. מקובל לומר שיש י' ג' עיקרי אמונה, כי אותם הרמב״ם מונה בסוף פרק חלק, ב' ג' עיקרי אמונה. שמעתי מהרב זקס שבוע שעבר רעיון שמאוד מצא חן בעיניי, שלדעתה יש לרמב״ם 14 עיקרי אמונה, ואני מוכרח לומר שהוא מאוד משכנע, הרב זקס. קודם כל הוא אמר את המספר 14, אני לא צריך להוכיח, כן, עד כמה התבנית של 14 היא התבנית הבסיסית היסודית של הרמב״ם. לכן זה מאוד מוזר לחשוב שיש את ג' עיקרי אמונה. צריך להיות י' ד'. איפה נמצא, דבר שני, אני גם יודע לזהות איפה נמצא י' ד'. העיקר י' ד' נמצא בהלכות תשובה. והרמב״ם כותב שהבחירה החופשית היא אחד מיסודות הדת, וזה עיקר גדול של היהדות. זאת אומרת, אם הייתי אומר ככה, 16 עיקרים עוסקים במי הוא הקדוש ברוך הוא, ועיקר אחד עוסק בשאלה מי אנחנו. והעיקר הזה זה עיקר אמונה, כי באמת לפי שיטת הרמב״ם, הבחירה החופשית של האדם היא עיקר אמונה. עכשיו הרמב״ם לא הסתפק בכך, אלא כפי ש... לא רק קבע שיש 14 אמונה, אלא קבע מה הם 14 עיקרי אמונה. שוב אני רוצה להדגיש, הרמב״ם היה הראשון ולמעשה היחיד. זה למעשה היחיד. וכל... זה דבר... זה שהרמב״ם קבע זה וזה 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 הם עיקרי אמונה. אפשר להתווכח על חלק גדול. זאת אומרת, אני חושב שמצאתי עד היום לפחות על 7 עיקרי אמונה של הרמב״ם ראשונים רבים חולקים. על כל אחד מהם זה, תן, אני אדגים למה אני מתכוון. למשל, האם האמונה בכך שמשה רבנו כתב את כל התורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל לרמב״ם היא עיקר אמונה? קודם כל, מה הם 8 הפסוקים האחרונים של התורה שכבר בחזר? ומה הם עוד מקומות? ומה הם משנת רבי, זאת אומרת היו שחלקו על זה. האם האמונה ש... אני יודע מה, שלקדוש ברוך הוא אין גוף, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, מי שמכיר את הערת הרייבד בהלכות תשובה, היו הרבה שסברו שיש לקדוש ברוך הוא ישות. רבים, אפילו הרבה יותר מהרמב״ם. כלומר, אפשר להתווכח על הרבה מאוד עיקרי אמונה ספציפיים של הרמב״ם. אבל הרמב״ם לא הסתפק בזה, וזה אולי, לפעמים אנחנו לא שמים לב לזה, אלא הרמב״ם גם פסק להלכה, זה מופיע בפירוש המשניות, מה המשמעות שאני לא מאמין, נניח חס וחלילה אפילו בעיקר אמונה אחד. הרמב״ם כותב בסוף, שם בפרק חלק, בפירוש המשניות, שמי שלא מאמין אפילו בעיקר אמונה אחד מבין ה-13, לא חלים עליו הזכויות, לא חלות עליו הזכויות של מצוות של בן אדם לחברו. למשל, לא משיבים עבדתו. וכן הלאה. ואין עליו ואהבת לרעך כמוך וכדומה. מספיק עיקר אמונה אחד. זאת אומרת, הרמב״ם לא רק ניסח את עיקר האמונה, לא רק קבע ש... כלומר, לא רק קבע שיש, לא רק ספר אותם, לא רק ניסח אותם, אלא גם הרמב״ם עשה סנקציות מאוד חמורות. ובעצם קבע, זאת האמונה של היהדות. מי שיגיד היום, נניח לדעת הרמב״ם, אני לא מאמין בביאת המשיח, או אני לא מאמין בתחיית המתים, הוא מחוץ לתמונה. אגב, האירוניה היא שחלק משורפי ספריו של הרמב״ם עשו זאת כי הוא לא מאמין בתחיית המתים. כן, כלומר, לפי ההגדרות שלהם, הוא לא מאמין בתחיית המתים, ולכן צריך לשרוף את ספריו. זה סיפור מאוד מעניין שם, מאוד מאוד מעניין. אבל זאת מהפכה מאוד גדולה, ואפשר לומר שבגדול הרמב״ם לפחות ברמה הדקלרטיבית מאוד השתרש. חושב שכל אחד תשאל אותו מה זאת היהדות, הוא לא יודע שיש אפשרות אחרות להגדיר את היהדות. חושב שרוב, אפילו בחורי הישיבה, לא יודעים שעל 7 בערך מתוך י' ג' עיקרים של הרמב״ם ראשונים אחרים חלקו. רוב הראשונים בכלל לא קיבלו את רעיון העיקרי. יש ספר שלם נגד רעיון העיקרי של אברבנאל, דרך אמונה, שהוא בכלל נגד רעיון העיקרים ונגד העיקרים ונגד העיקרים של הרמב״ם וכדומה. בגדול אגב רוב הראשונים טענו שאם יש עיקרים יש בכל 3 עיקרים. כל היהדות יש 3 עיקרים. האחד מציאות השם, השני תורה מן השמיים, והשלישי תורת הגמול. סך העונש, עולם הבא, לא משנה, זה כל זה. האמת היא שיש הטוענים שזה בדיוק מה שהרמב״ם אמר. כי אם אתם תראו את עיקרי אמונה של הרמב״ם, את כל 13 בעצם אפשר למיין אותם לאותם 3. הראשונים הם שיש הקדוש ברוך הוא, השניים הם על התורה, והשלישים הם על הגמול. אז זה נושא ארוך, אז זה לא נושא שלנו. אם העקרונות האלה, אם המשקל הגדול של הפילוסופיה הזאת וכדומה, מגיע הרב קוק, זכר צדיק לברכה, למאה ה-20. מגיע לארץ ישראל של המאה ה-20. ומה הוא רואה מסביב? הוא רואה מסביב בעיה מאוד קשה, לא רק עם עצם הרעיון שיש הרבה אנשים שלא מאמינים, הרבה יהודים, הרבה חלוצים וכדומה שלא מאמינים, אלא הבעיה היותר קשה היא שאנחנו נתקלים בעד היום, זה שאנחנו בכלל לא מסוגלים להבין את קו החשיבה של הרמב״ם. ממה נפשך? אם אני מאמין אז, אז אני לא צריך את הרמב״ם. ואם אני לא מאמין אז, העובדה שהרמב״ם אמר שאני חייב להאמין, הופכת... אני רוצה להאמין, אוקיי? אני לא, נניח חס וחלילה, לא מאמין בתורה מן השמיים. מה לעשות? מה לעשות? תאמין שאתה בתורה... רגע, מה... פטיש על הראש, מה לעשות? אני מתאמץ, מה לעשות? כן, כלומר, יש לנו בעיה מאוד קשה עם כל קו החשיבה הזה, לא בגלל שאנחנו לא רואים חשיבות בפילוסופיה של היהדות, ולא בגלל שלא, ואולי באמת כן צריך לנסח עיקרי אמונה, וכל זה, כל זה, הכל בסדר. אבל איך... מה לעשות? והרב קוק עומד מול סיטואציה כזאת, שאלפים רבים של אנשים בארץ כאן, הם לא, הם לפי הקריטריונים של הרמב״ם, רוב הארץ הזאת מתחילה להיות לא יהודיה, לא יהודית. ואיך, איך בכלל, זה, אני מזכיר לכם את ההקשר של כל מה שאנחנו מדברים עליו, על רקע בן יהודה, שכתב את המאמר המאוד חריף שלו, ועל רקע כל מה שדיברנו בשיעור הקודם. אגב, אני מתנצל על השיעור האחרון, אני הייתי, אי אפשר היה להגיע, היה פקק בצומת הגוש, אי אפשר היה להגיע. אבל אז בשיעור שהיה לפני שבועיים, בעצם אנחנו ניצבים בפני סיטואציה מאוד, מאוד מטרידה. והנה הרב קוק פוסק פה פסק הלכה מאוד מאוד משמעותי בתחום האפיקורס. בואו נקרא אותו בפנים, זה עמוד כף למטה. כן, זה, לכן ביקשתי שנמשיך את ה... נמשיך את הדברים. יש לנו עוד משהו חשוב ללמוד באיגרת הזאת, אז בוא קודם כל נראה את הנושא הזה. ולעניין דינה, דע שאף על פי שאיסור גמור וכל יראה הוא, אפילו מי שמסתפק ומהרהר על דברי האמונה השלמה, כלומר הוא מתחיל לכאורה כרמב"ן ואומר זה איסור גמור וכל יראה, כן, מי שמסתפק ומהרהר על דברי האמונה השלמה, מכל מקום לא מצינו שדנו חז"ל דין אפיקורוס כי אם על הכופר, דהיינו המחליט ההפך. קודם כל הרמב"ם מחדש בו חידוש הלכתי אחד, והחידוש ההלכתי הוא אפיקורוס זה לא מי שמתלבט. מי שמתלבט, מי שלא יודע, מי שלא מצליח, מי שזה וכדומה, למרות שהוא עובר איסור, למרות שהוא לא מקבל על עצמו את כל עיקרי האמונה של הרמב"ם, לא עליו נאמרה ההגדרה של המושג אפיקורוס. אפיקורוס, ההגדרה הזאת נאמרה על מי שמחליט ההפך. שמים לב? על מי שמחליט ההפך. שתיים, אומר הרב קוק, אין כזה דבר מחליט ההפך. וההחלטה של ההפך אי אפשר שתימצא כלל בישראל בין שום אדם שלא יהיה רשע גמור ומשקר במזיד, כי הרשעה יותר גדולה לא תוכל כי אם להטיל דופי של ספק לחולשי הדעות. וכיוון שכן, מי שמעיז פנים לאמור שהוא כופר בבירור, הרי הוא רשע מוחלט, שבצדק היה ראוי לדונו בכל הדינים המפורשים, ואין כאן טענת ליבו אונסו כלל. זאת אומרת, אומר הרב ככה, תראו, רוב בני אדם, הם לא החליטו שאין אלוהים. הם לא החליטו. רוב בני אדם, תשאל אותם, הם יגידו לך, אני מאמין באופן כללי שיש, או שיגידו לך, לא יודע. לא יודע. אומר הרב, זה לא אפיקורוס. זה לא אפיקורוס. כן? זאת אומרת, מי שבאמת, ולכן, מי שמתייצב ואומר, אני לא מאמין, אני אתאיסט, אוקיי, אז הוא רשע גמור. כן? הוא רשע גמור, ובאמת אי אפשר לזה, ואז אי אפשר להגיד ליבו אנסו. אבל המתלבטים, אלה שאומרים שהם לא יודעים, ליבם אנסם, זה ביטוי של לקוח אני רק אסביר מאיפה הוא לקוח ליבי אנסי. זו סוגיה נורא מעניינת מסכת שבועות. הגמרא אומרת שאסור להישבע שבועת שווא. אסור להישבע שבועת שקר, סליחה, שבועת שקר. מספרת הגמרא סיפור על שני תלמידים שיצאו מבית המדרש של רב, של רבה, סליחה? והתחילו להתווכח מה הרב אמר. האם הרב אמר ככה? אמר ככה. אז אמר, אני נשבע שהרב אמר אסור. השני אומר, אני נשבע שהרב אמר מותר. בסוף התברר שאחד מהם כמובן צדק. הגמרא פוסקת שהשני לא צריך להביא קורבן על שבועת שקר. לא צריך להביא קורבן על שבועת שקר. למה? ליבי אנסי. זאת אומרת, הוא היה אנוס, הלב שלו היה כל כך משוכנע שזה כך, ליבי אנסי. סוגיה מאוד מרתקת. זו סוגיה שקשורה, סתם אני אומר, מבחינה הלכתית, זה אחת הדוגמאות הנדירות, אם כי לא היחידה, שההלכה מכירה באונס פנימי. לא באונס של אקדח שמישהו אחר מצמיד לך לרקה, אלא מגדירה את המצב שלך כלהוט, כמתפתה, כנמשך וכדומה, מגדירה את המצב שלך כאונס, כאנוס. זה נורא, נורא מעניין, הדבר הזה. הרב משתמש בדבר הזה ואומר, מי שמתלבט בענייני אמונה, ליבי אנסי. מי שיורך חיצים בשמיים, אוקיי, עליו אני לא יכול להגיד ליבי אנסי. הוא רשע גמור כי הוא מתכחש למה שהוא באמת מרגיש, כי הרי הוא לא יודע שאין אלוהים. אז אם הוא, למרות שהוא לא יודע שאין אלוהים, הוא מורד באלוהים, סימן ש... שימו לב, זה פלפול מעניין, סימן שהוא רשע. אוקיי, עליו אני לא מדבר. אבל רוב מוחלט של האומה הישראלית, המקסימום שהם מדרדרים אליו זה ליבי אנסי. ואם הייתה הכפירה שבדורנו בעלת אמת, הייתה תמיד טוענת טענת ספק, והיו מבררים לה בנקל ספקותיה. אבל היא משקרת בזדון וטוענת טענת ודאי, בשעה שאפילו ליותר חלושים בדעת אי אפשר כלל שתבוא כי אם למידת ספק. והרי היא עסוקה ברשע של רדיפה בעזות מצח, על כן היא חייבת כל הדינים, שבידי אדם בידי שמיים, לפי הערך של המכשלה שהיא עושה. ולכן, עכשיו, פרטי הדברים מובן הדבר שצריך עריכות תולה של ספרים רבים לבאר. ודבר זה ברור שמי שבא להדיח שכל המינות ביחס לישראל איננה כמתנה של ספק גרועה, המתלקטת מחסרון נדריה וחסרון רגע שימויות מוסר, מיד הוא נעשה שלם באמונה ויראת השם באמת, וכל מה שיהיה יותר דבק תלמידי חכמים וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אתם מבינים בעצם מה מבקש הרב קוק לעשות. בהקשר של האיגרת שלנו, הרב קוק מנסה לחלק בין בן יהודה לבין כל השאר. כן? אומר, בן יהודה שהכריז טענת ודאי שאין אלוהים ומערד וכל זה וכדומה, בהגדרות שלי הוא רשע גמור. הזכרתי לכם את העובדה המאוד מעניינת מבחינה היסטורית שהרב קוק ממשיך להתכתב עם בן יהודה. יש עוד מכתבים באגרות הראייה, אבל הוא היחיד באגרות הראייה שהרב קוק לא אומר לו שלום. תקלו במכתבים לבן יהודה, כתוב למר בן יהודה. לא כתוב שלום. אין השלום, אמר השם לרשעים. לאורה, וכאן הוא פוסק למה. כאן הוא פוסק למה. הוא אומר, בסך הכל בגדול, זאת אומרת, יש פה פסק הלכה שבנוי על קריאת מציאות ועל פסיקת הלכה. קריאת המציאות היא, רוב טענות הכפירה שאנחנו מכירים הן טענות ספק. כשאתה פוגש בני אדם שלא מאמינים, הוא אומר לך, אני לא יודע אם יש אלוהים. לא פגשתי אותו, לא ראיתי אותו, לא יודע. הוא לא רלוונטי לגבי. אוקיי? זה לא אפיקורס, זה המצב, על זה הרב קוק מכיל את הנורמה הפסיקתית, זה לא אפיקורס. לא על זה דיברו חכמים. אפיקורס הוא רק זה שהחליט להפך, וכמעט ואין כאלה. ואם יש מישהו שכזה, אז הוא רשע לא בגלל שהוא החליט להפך, אלא בגלל שאני יודע שהוא לא החליט להפך, ובכל זאת הוא אומר שהוא החליט להפך. הוא לא יכול להחליט להפך, כי אין הוכחה שאין אלוהים. אין כזה, לא יכול להיות. אז אם, למרות שאין הוכחה שאין אלוהים, הוא אומר שאין אלוהים, סימן, שהנושא שעומד על הפרק זה לא אמונה או לא אמונה, אלא הנושא שעומד על הפרק זאת החלטה שלא למרוד. אוקיי, אז אותו אני מגדיר כרשע. זה ממש פלפול הלכתי מעניין. עכשיו, למה הפלפול הזה חשוב לנו? הפלפול הזה מאוד חשוב לנו בגלל מעמד המתלבט, בגלל המעמד המסתפק. יש טוענים, אגב, שזה מחלוקת ראשונים. לא זוכר מי כתב על זה, זה מה? יש טוענים שגם בראשונים יש, אני זוכר מזה, יש טוענים שגם מחלוקת, שיש מחלוקת ראשונים, האם המתלבט הוא יוגדר כאפיקורס או לא יוגדר כאפיקורס? אבל הרב קוק כאן פותח פתח מאוד מאוד גדול ונרחב, שימו לב לכל ההקדמה שאמרתי, שגם אם נניח שהשאלה במה אתה מאמין היא ההגדרה של היותך חלק בפנים או חלק בחוץ, בכל מקרה רוב אלה שלא מאמינים הם מתלבטים, או לפיכך ההגדרה הזאת של בחוץ לא חלה עליהם, ויש מקום נרחב ואמיתי להתלבטותו. אוקיי? זה חלק אחד שעשינו השלמה לפעם הקודמת, מאוד חשוב. כן.
זה בן אדם שהוא אומר, טוב, אני לא יודע אם יש אלוהים וזה, אבל אם למשל אנשים אחרי השואה ואמרו, זה מוכיח שאין אלוהים, לכאורה בשבילם זה הוכחה.
אז הרב יגיד, לא, אז שוב, מה רב יעשה מהפלפול? עליהם הרב יגיד, ליבי אנסי. ליבה מה נסע? מי שחווה את השואה ואומר, אין אלוהים, אני אפילו לא יכול להגדיר אותו, הוא אנוס. הוא אנוס. אתה מבין? זאת אומרת, כל פעם שאני יכול... המקום היחיד, תשים לב איזה בהפוך על הפוך, המקום היחיד שאני אגדיר מישהו כאפיקורוס על פי ההלכה והוציא אותו מן הכלל, זה מקום שבו אין לו סיבה לא להאמין, והאמת היא שהוא אין לו הוכחות שאין אלוהים, ובכל זאת הוא אומר שאין אלוהים, סימן שהוא רשע. הוא לא מתלבט, הוא לא אנוס, הוא לא זה, סימן שהוא רשע. ומי שהוא כזה, עלה אותו אני, יוציא מהחוצה. אוקיי? אז זה הערה אחת. אוקיי. הערה שנייה גם כן, מעניינת מאוד מאוד, שמצוטטת בהמון מאמרים, זה הערה שנאמרת פה כבדרך אגב, בפסקה שדילגנו עליה. אז בואו נקרא כאן את הפסקה, אני לא בטוח שצריך עכשיו לקשר את זה לכל, אבל בואו נקרא את הפסקה, ואת הטיעון המעניין שיש פה של הרב קוק, ואחר כך אני אראה בכמה מאמרים מעניינים הטענה הזאת צוטטה. אומר הרב ככה, והנה, כדי למלא במעשה את השלטון הלאומי, צריכים שיהיו כוחות האומה בתכלית השלמות. אמנם למונעו לגמרי, גם כן לא ייתכן, כי האופי הרוחני של האומה הוא ברוך השם תמיד חי. ודוד מלך ישראל חי וקיים. על כן, זאתי עצת השם שיפלי עצה הגדיל תושייה, שימו לב למשפט הבא, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן יהיה נראה כוח היכולת, ומניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם, ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים, לפעמים מניעה מעשית כמו יראת מלכות וכיוצא בזה, ולפעמים מניעה רוחנית שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. וכשישנן מניעות כאלה, הננו מרוצים בזה, מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעיתים כאלה, ואך לזאת הננו מוצאים בירושלמי, שרשב"י שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתם משום דלת ענן חכים מדי. אני ככה מתלבט אם ללמד את הפסקה הזאת במושג הצר שלו, במושג הרחב. נלמד אותו במושג הרחב. מאיפה אנחנו שואבים את דבר השם? עכשיו, התשובה של כולנו היא, אנחנו שואבים את דבר השם מתוך התורה. זה הדבר היחידי שיש לנו. ויש לנו, אין לנו כלי אחר, אין לנו נבואה, אין לנו זה וכדומה, ולכן אנחנו, הכלי היחידי שיש לנו לשאוב את דבר השם הרי הוא התורה, ואנחנו שואבים את דבר השם מתוך התורה. אם תקראו בעיניים בוחנות את הפסקה הזאת, רב קוק אומר, יש לנו עוד כלי לשאוב את דבר השם. והכלי הסף שיש לנו לשאוב את דבר השם, הוא השאלה, האם אנחנו מסוגלים כעת לממש את התורה? כל דבר שאנחנו לא מסוגלים לממש בתורה מהווה גם אפשרות, אני לא רוצה להגיד ודאות, אפשרות שלמה אנחנו לא יכולים כרגע לממש את זה? כי זה באמת לא מתאים. כי אנחנו לא בשלים לזה. אני אקח דוגמה איך משתמשים ממד הזה. הרבה אנשים שואלים, מה היה הרב קוק אומר לי? אם אני הייתי אומר, הרב, אני לא מתחבר לנושא הקורבנות. קורבנות היו מאוד, הם מאוד מאוד רחוקים ממני, זה לא אני, אני לא יודע בכלל איפה עולם הקורבנות תופס בזה. עכשיו, יש בכתבי הרב קוק מקומות שונים עם תשובות שונות למצוקה הזאת. מה הוא היה עונה לפי הפסקה הזאת? לפי הפסקה הזאת נראה לי שהרב קוק היה עונה, שכוח, אתה צודק. באמת הקורבנות לא מתאימים לך. באמת הקורבנות כעת לא מתאימים לנו. איך אני יודע שהקורבנות כעת לא מתאימים לנו באמת? כי אנחנו לא מסוגלים לממש. אז אם הקדוש ברוך הוא מלווה, הקדוש ברוך הוא לא מלווה רק את התורה, גם את מימושה. והקדוש ברוך הוא מדבר אלינו לא רק דרך התורה, אלא גם דרך המציאות. רגע, רגע, בוא נתבשל עם זה לפני שאלות, כי זה איזו פסקה מאוד עוצמתית. בוא נקרא אותה עוד פעם, בסדר? שימו לב עוד פעם. והנה, זה קשור לפסקה הקודמת, שאת זה אני כרגע לא מסביר. והנה, כדי למלא במעשה את השלטון הלאומי, צריכים שיהיו כוחות האומה בתכלית השלמות. אמנם למונעו לגמרי גם כן לא ייתכן, כי האופי הרוחני של האומה הוא ברוך השם תמיד חי, ודוד מלך ישראל חי וקיים. עכשיו שימו לב, על כן, זאת היא עצת השם שהפליא עצה הגדיל תושייה. שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה באמת מתמעטים, כן יהיה נגרע, מה? כוח היכולת. ומניעת היכולת מה היא? היא לנו לעדה על חפץ השם. שמים לב? מניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם. ולכן, ממשיך הרב מפתח את הרעיון הזה, ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. כלומר, לקדוש ברוך הוא יש הרבה מאוד דרכים בעצם לשדר לנו דרך ההיסטוריה מעין הוראת שעה כזאת. לשדר לנו דרך ההיסטוריה הוראת שעה שמלמדת אותנו, שאומרת לנו שמה שכתוב פה, זאת אומרת שעל אף שהדברים כתובים בתורה, כעת הם באמת לא רלוונטיים לגבינו. לא שהם שיש בנו חיסרון שהם לא רלוונטיים, הם לא רלוונטיים לגבינו. אוקיי? עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? לפעמים מניעה מעשית כמו יראת מלכות וכיוצא בזה. כלומר, תדע לך שזה שיש מצוות שאנחנו לא מקיימים כי אנחנו פוחדים מהמלכות, אז זה יכול להיות שיש פה עדות לכך שאנחנו לא מסוגלים לקיים את זה. והלא מסוגלים לזה, לקיים את זה, זה כאין נבואה, כאין שליחות אלוקית של המציאות, להגיד לנו שזה באמת נשייך בינתך, לא שייך. ולפעמים מניעה רוחנית, שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. פה הרב קוק הלך עוד יותר רחוק. אם יש מצווה שכרגע האומה הישראלית לא מוכנה לקבל, היא לא בשלה לקבל את המצווה הזאת, יכול להיות שגם פה יש איזשהו שדר אלוקי לא שייך. בינתיים. עכשיו אומר הרב, לפיכך, וכשישנן מניעות כאלה, הננו מרוצים מזה. שימו למה הרב אומר, אני לא יושב ומקונה נבח, אין לי עכשיו קורבנות, אלא יש לי גם פעם שאני מרוצה מזה. למה? מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעיתים כאלה. בעיתים כאלה. ועכשיו הרב אומר, אני רוצה להראות לך שהרעיון הזה נמצא בצורה כזו או אחרת בחז"ל, ואך לזה הננו מוצאים בירושלמי שרשב"י שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתם. כלומר, הירושלמי אומר בסנהדרין שרשב"י מאוד שמח על כך שנשללה האוטונומיה השיפוטית של עם ישראל מתחת לכיבוש הרומאי. איך אפשר לסמוך על כזה דבר? תשובה, מנמק הירושלמי, משום דלת ענן חכים מדן. כן? כלומר, אנחנו לא חכמים מספיק, או אין בתוכנו חכמים, לא מתאים עכשיו שיהיה דין תורה. רצית משהו?
אנחנו
נתקדמת
הקורבנות.
כן.
אבל לדוגמה הקורבנות, אפשר להגיד למה זה נכון
של קורבנות.
אתה יודע, כרגע יש את דמדש. למה זה דמדש? טכנית, אם היינו מספיק מתמצים, והיינו מקבלים
החלטה,
זה היה
אפשר להגיד. אתה בטוח מה שאתה אומר? אתה בטוח? אוקיי, אז שמת לב שהרב קוק, עכשיו אני מנסה לענות לך בתור הרב קוק מהאיגרת הזאת. ראשית, אני מעריך את המציאות, שוב, אני מדבר כרב קוק, אני לא מביא כרגע את עמדתי. ראשית, אני מעריך את המציאות אחרת ממה שאתה מעריך אותה. אני מעריך שגם אם כל עם ישראל היה רוצה לבנות את בית המקדש, היה מורה מלכות עכשיו, היו כל האומות מפציצים אותנו שלא נבנה את בית המקדש, כי אנחנו מפה תיפתח עכשיו מלחמת עולם שלישית. זה דבר אחד. שנית, הייתי אומר לך כרב קוק, זה המשפט הבא שהוא אומר, שקראנו, עצם העובדה שאתה אומר, לו כולם היו מסכימים, אומר שכיום המצב הוא שלא כולם מסכימים, נכון? ועל זה אני מכיל כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, לדבר עכשיו על בית מקדש וקורבנות זה נחשב מטורף כלפי האומה הישראלית? זה מניעה רוחנית, לא מניעה פיזית. סימן שאנחנו לא בשלים לזה. השאלה הראשונה, יש שתי שאלות על הרב קוק. השאלה הראשונה היא, כמה רחוק אתה הולך עם זה? הרי לפי זה, כל פעם שיש משהו, שאני לא, נניח, הגויים מוצאים גזרה לא ללמוד תורה, מה אני אגיד לעצמי? אני לא רוצה להילחם נגד זה, כי כנראה, אתה יודע, כלומר, השאלה היא באמת, כמה רחוק אתה הולך עם הרעיון הזה? בדיוק. בדיוק, אם יימנע מלערוך ברית מילה, מה אני יכול להגיד שאני לא... מה השאלה הראשונה היא, כמה רחוק אתה הולך עם זה? שאלה שנייה, היא בדיוק לכיוון ההפוך. האם אתה מוכן לראות את יד השם בהיסטוריה, לא רק בהקפאת מצוות, אלא גם בשינוי, כלומר בייזום, ביוזמה. דוגמה, הפמיניזם. האם אתה מוכן להגיד שהפמיניזם מדבר דרך ההיסטוריה? כלומר, כאילו, אני עכשיו עומד מול הרב קוק, ואומר לרב קוק, ככה, תדע לך, רבנו, אתה לא יכול לחוס את החבל בשני קצותיו. אתה לא יכול לומר שההיסטוריה מדברת דרך המציאות לצורך הקפאת מצוות, וההיסטוריה לא מדבר, הקדוש ברוך הוא לא מדבר, סליחה, לא ההיסטוריה, סליחה, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך המציאות להקפאת מצוות, אבל כשאני ארצה לטעון שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך המציאות ל... שינוי, כן, כלומר, שוב, דוגמה הפמיניזם, שם נגיד, לא, 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 רק מה שכתוב בתורה, לא דרך המציאות. תחליט, המציאות היא כן, צינור להתגלות דבר השם או לא. מי שעוסקת בזה הרבה זה תמר רוס. תמר רוס בעצם טוענת שמשנת הרב קוק, לא רק, אני לא יודע איזה, היא בוודאי מצטטת גם את הפסקה הזאת, אבל הפסקה הזאת היא שולית מול הפסקאות בשמונה קבצים וכדומה. והיא באמת טוענת שאנחנו צריכים להאמין שריבונו של עולם בר דרך המציאות. וכיוון שריבונו שלו מדבר גם דרך המציאות, כאילו המציאות היא היום הנבואה האלוקית. כן? הרב ליכטין אמר על זה שזה כפירה מוחלטת. כפירה מוחלטת, זה בעצם, זאת אומרת, יש פה דיון מאוד מרתק, הוא אמר דברים מאוד חריפים על זה. הרב ליכטין לא ידוע בדברים חריפים. כן? ופה הוא יצא... הוא חש שהדבר, אז אני, עכשיו אני לא בטוח שתמר רוס מפרשת נכון את מה שהרב קוק אמר. אז אני, לא אמרתי שהרב קוק יצא במילים חריפות נגד הרב קוק. שהרב ליכטשטיין, סליחה, יצא במילים חריפות נגד הרב קוק. זה לא אמרתי. אבל זה באמת דילמה מאוד גדולה. הנה חינמי. השאלה היא באמת, מתי אתה שואב כוחות לשנות את המציאות? כי אם אתה אומר שיש עכשיו מניעות... שאני לא מסוגל לעשות, ואני רואה במדיניות בעצם הברה של יד השם, אזי, אתה בעצם מתחנך, יש, אז לכן אמרתי, פסקה זאת היא פסקה שמעוררת להרבה מחשבות. יחד עם זאת, עכשיו אני חוזר לרגע להיות הרב קוק, הייתי אומר לך, תשמע, הרעיון נכון, יש לו גבולות, יש לו זה וכדומה, אבל הרעיון נכון. אני מאמין באמונה שלמה, שהיכולת לקיים מצוות או אי היכולת לקיים מצוות היא קשורה, קשר בא להינתק גם ברצון האלוקי או ב, לא יודע באיזה מילה להשתמש, בהערכה האלוקית, אם אנחנו מתאימים לזה או לא מתאימים לזה. ואני כן רואה בשאלת היכולת או אי היכולת כפי שמתחוללת בהיסטוריה אפיק נבואי שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי גם דרך האפשרויות שיש לי.
הרב,
באוויר, לא?
מה?
זה מאוד באוויר, כי מי מחליט מה כן, מה לא?
אני מסכים, אני מסכים, אבל לרב קוק אין בעיה שזה באוויר. לא, אני אסביר גם למה. פה, אני רוצה ש... נדמה לי שאמרתי את זה, אני אומר את זה כמעט כל שיעור. כרגע, הרב קוק, זה לא מאמר של הרב קוק על התגלות הקדוש ברוך הוא דרך ההיסטוריה. כלומר, אני לא מצפה מהאיגרת הזאת לפרוס בפניי את כל, שהרב קוק יפרוס את כל משנתו בנושא התגלות השם ביחס להיסטוריה. האיגרת הזאת, בוא נזכיר לכולנו, עוסקת בשאלת חופש הדיבור. זוכרים את השאלה של זיידל? ואיכשהו הרב קוק הגיע לאיזושהי הערת שוליים בסוף למה שאנחנו עכשיו אומרים, כן? אז אשר על כן, זה שבפסקה הזאת הדברים נשארו פתוחים, כמו שאתה אומר, באוויר, זה בגלל שאני בשיעור הזה מלמד איגרות. רגע, בדיוק, זה המשפט הבא שרציתי לומר. אם אתה רוצה ללמוד את משנת הרב קוק של הקדוש ברוך הוא הנותן הוראות תורניות דרך ההיסטוריה, כן? דרך המציאות, אז יש על זה ככה, שזה המון. ואמרתי, אתה יכול לקרוא את זה, לא זוכר כרגע, באחד המאמרים המפורסמים של תמר רוס, שבונה תיאוריה שלמה מכל הפסקאות האלה, איך הדרכות תורניות אלוקיות בעצם נמסרות לנו בימינו דרך העמדות האנושיות. כן? כלומר, זה וכדומה. אז לכן, זה לא... עכשיו, מה אני עושה עם איגרת כזאת? אני מצד אחד מסכים עם ההסתייגות שלכם ב-100% שלא עוברים מיד ליישום מיידי. כלומר, באמת, כמו שאמרת, זה באוויר, זה מסוכן, זה פסיבי, אני מסכים עם כל מה שאתם אומרים, ב-100%. מצד שני, אני אומר שהרעיון הוא רעיון נכון. הרעיון הוא רעיון נכון, זאת אומרת, האמונה הגדולה בהשגחה האלוקית, בלי להיכנס כרגע לשאלה מה זה בדיוק השגחה האלוקית, והשגחה פרטית, השגחה כללית וכדומה, אבל האמונה העמוקה בהשגחה האלוקית באה ואומרת, שריבונו של עולם כמלך ההיסטורי של עולם, שהוציא אותנו ממצרים, בעצם יש תקופות, יש יכולת לקיים את התורה, זה תקופות של אקורדיון, כן? לפעמים זה מתרחב, לפעמים לא, וההתרחבות והצמצום, הקדוש ברוך הוא גם מתאם את ההתאמה שלנו, כן? כלומר, את היכולת שלנו באמת לשמור, לקיים, להיות עם המצוות האלה. וזה הדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, כקו מחשבה שהוא עוד אחד מקווי המחשבה. האם הפסקה הקטנה הזאת שקראנו מספיקה לי כדי להחליט האם להיות אקטיבי או פסיבי? תרגע. האם הפסקה הזאת שקראנו מספיקה לי כדי להתמודד עם שאלת הקורבנות, או עם שאלת מחיית המלאק, או כל מיני דברים כאלה? תרגע. אבל האם היא נותנת קו מחשבה מרתק שאומר, אם אנחנו היום לא יכולים לעשות קורבנות גם בגלל מניעות חיצוניות של אימת מלכות, וגם בגלל מניעות פנימיות שזה נשמע, זה דבר שאיננו נשמע, האם זה אומר שיש לזה גם היבט שזה באמת לא מתאים לנו, שאנחנו עוד לא בשלים לזה, שאנחנו עוד לא נמצאים שם? בעיניי התשובה היא כן. וזה ממש פותח אופק, אופק מחשבה. אוקיי. בזה אנחנו מסיימים את הדברים שרצינו לראות באיגרת הזאת. שבוע הבא אני מניח שלא יהיה שיעור. נכון? זה? אבל ביום חמישי בעוד שבועיים? למה לא? יש יום עיון? אוקיי, אז בעזרת השם בעוד 3 שבועות נתחיל משהו חדש לגבי. בסדר? ימי עיון על מה?
על הרב עובדיה.
על משנת הרב
עובדיה. זה עוד חנוכה
ביום חמישי? כן. הבנתי, על? מי מותו? מי הדוברים? אבא שאתה קצת?